טוב, חברים, משמעת ברזל, אנחנו בנפש הפרשה, עבודת הנפש בגלל הפרשה, אנחנו צועדים עם אדמור הזקן, שציווה עלינו לחיות עם הזמן. הדופק של הזמן זה פרשת השבוע, חיה בקרבנו וקוראת לנו לדייק את הנפש, לתקן אותה, לכוון אותה. והיום יש פרשה עמוסה בדברים בכל טוב. אנחנו נתעסק היום קצת בפרה אדומה, שתורה נפלאה מאוד של הבעל שם טוב על העניין הזה, נוגעת לכל אחד מאיתנו, וכדרכם של דברים יוצרת איזו נסיעת הפכים כזאת. תודה אביעד, ברוך תהיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך המשיח כל הנבואה. אז בואו נתחיל רגע מזה. שנייה, זה מבט כללי, אחרי זה ניכנס פנימה לתורה, תראו. העובדה שהתורה מבקשת מאדם שנטמע טומאת מת לעבור סדר התארות מאוד מאוד מיוחד, היא דבר שאומר דרשני. בסדר? כי בעצם יש פה תפיסה שהיא קצת הפוכה למה שמכירים מדתות אחרות ובעיקר מהנצרות וכו'. אדם נטמע טומאת מת, ובחסידות טומאת מת זה לא רק שהוא נטמע למת, אלא הוא נגע במשהו שיש בו איזה צד של חיסרון, של פגם, של מוות. הוא ניצל את החיים שלו לא בצורה טובה. החיים שלו עברו איזה טראומה, איזה מפגש לא טוב, מפגש לא נכון, כן? חידלון. חידלון יכול להיות פגישה עם מוות, ותכף תראו שחידלון יכול להיות פגישה עם תאוות ויצרים, שגורמים לאדם להרגיש שהוא כאילו, מה אני עושה כאן? כאילו, התאוות האלו הן חסרות תכלית וכן זה הדרך. אז מה התיקון? התיקון זה לחזור חזרה לעוצמות של החיים. בסדר? כלומר, התיקון של האדם שחווה חוויה של מפגש לא טוב, מפגש עם המוות וכולי, התיקון הוא, נפגיש אותך עכשיו, עושה לך 7 ימים, מלאה עוצמה של חיים. כי תראו מה עושים לו. מה קורה לי? לא עניתי לך, שבוע שבוע התקשרת אליי. אני זוכר. דבר טוב, שיטה טובה. נסגור את הדלת. אוי, הנה הוא יסגור. בסדר, נריה. פרה. פרה זה נכון, בהמה, חתיכת בהמה, נפש בהמית. דיברנו בעבר על השערים, נכון? אז יש שערים, בלשון הקודש יש שערים. לא רק שורשים, אלא גם שער, יש לי, תודה. יש גם שערים. ושער זה אומר שזה מילים שונות, יש להם אותו מכנה משותף. לדוגמה, שער פרש. ממנו פרה, פרץ, פרם, פרש, פרק, פרד, פרר, פרח. זה הכל דברים שהיו סגורים והתפתחו, התעצמו. הפרה, השור, הפרה, הם פותחים את התלם, פותחים את התלם באדמה. אז פרה זה עוצמת חיים. לא סתם פרה. איזה פרה? אדומה. אדום זה צבע של חיים, צבע של דם. לא סתם אדום, אלא תמימה. תמימה. שלמה, ללא כל מום. תכלית היופי, תכלית הנוי. לא סתם תמימה, שלא עליה להעול, חירותית. לא ככה כבר אחת כזאת, נכון, יש את השתי שערות האלה, לא אחת כזאת שכבר, לא, יש לה חירות. קח את הגוש חיים הזה, עכשיו תחבר אותו לעוצמת חיים אחרת. מה? מה זה עוצמת חיים אחרת? אש, שרוף את זה. גם איזה אנרגיה, עצומה. אז זה פרה מחוברת לאש. מתוך הפרה השרופה הזאת, תישאר לנו אפר, זה אומר שאנחנו לוקחים את התמצית של הפרה, תכף תראו מה אדמור הזקן אומר, לוקחים את הנקודה הכי פנימית שלה, כן? שורפים את כל המיותר ונשארים עם נקודת העצם, בדרך כלל מה שנשאר באפר זה העצמות, כן? זה מה שנשאר, קצת מהבשר, הרוב זה העצמות שנשארו, אז לוקחים את הפרה ושורפים אותה, את האש מזינים באמצעות איזה עץ? עץ ארז, שגם הוא מבטא גאווה או חוסן או גבורה, נכון, איפה זה לא? איפה אנחנו משהו? ואת העץ ארז הזה, לא, יש לי, אילן, אני פה ערוך ומוכן. צ'יק צ'יק. ואת השריפה הזאת מזינים בעץ ארז, ולתוך שריפת הפרה משליחים גם שני תולעת, מה זה שני תולעת? תולעת שעושה מה? מייצרת צבע אדום, עוד פעם אדום. ואזוב. בסוף, אזוב זה זעתר, זה צמח כזה קטן, זה כאילו ענבה. אז כאילו, לוקחים, עושים פה איזה מיקס, שמעורבב מהכוחות החיים העוצמתיים ביותר, פרה, אדומה, תמימה, לא עליה, עליה, עול, ולתוך אש, ואת זה מייצרים אפר, ולתוך הדבר הזה שנית עולה, וקצת אזור, ואת כל הדבר הזה שמים בתוך כלי עם מים חיים, ונתן אליו, נכון? מים חיים אל כלי, ונתן האפר מים חיים אל כלי, מה זה מים חיים? זוכרים, למדנו בפרשת שמיני, את מעלת, מה? התבילה במעיין, מדוע מי מעיין יש להם כוח טהרה כזה גדול, זוכרים מה למדנו? מה? כי הם כבר התייאשו מהחיים שלהם. מהמעיין האלה ירדו מהשמיים, ובמקום שיתפוס אותם איזה בור, איזה משהו, הם חלחלו באדמה, והתייאשו, וכבר היה להם טונות של משקל עליהם, הם כבר אמרו נואש. ופתאום הם מצאו איזה מדף סלע, ונקבו שם, והתחילו, חשבו איזה כוח הם צריכים כדי לבקוע עם בעבי האדמה, מטפסים, 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 עד שהם בוקעים בתור מעיין. אומר אדמור, אז כן, זה כוח הטהרה העצום, שיש למים האלה, לכן הם מטהרים, זב, מצורע, וגם תממת. זה האירוע. אז מי לשאלתנו, כיצד נטהרים מטומאת מוות, לא פורשים מהעולם, לא עושים צומות, לא עושים תעניות, לא עושים תעניות דיבור, לא זה, לא, אלא בדיוק הפוך, מה? מקבלים איזה בוסט עצום של חיים. עצום. ככה יש גם מסבירים את מדוע אבל, לא עליכם, מגדל שיער. מכיוון שהאבל היה חשוף לחידלון, לחיסרון, וכיוון שככה נראה, אוקיי, תחזור לחיים, תגדל כל מה שאתה יכול. תגדל את השיער, תגדל את זה, כאילו, תצמיח, תחזור חזרה לצימוח. זה מה שאומר כאן אדמור הזקן, תראו, בליקוטי תורה, זה כל כך נפלא מה שהוא אומר כאן, זה טענו, הוא אומר ככה, מסביר למה צריך לשרוף את הפרה. הנה כשאדם חושק וחפץ לדבר מענייני עולם הזה הגשמי, יש לך? הנה אותו הדבר הוא כלי להרצון והתשוקה שבלב האדם, וכן אותיות המחשבה והדיבור שמערר ומדבר להשיג הדבר, הם גם כן כלים להרצון ההוא. וכל שכן המעשה, שהם כולם בחינת כלים ולבושים להרצון, גם הם כמו צורה לחומר. נגיד אדם רוצה איזה משהו, אדם רוצה לגנוב, הוא מתכנן לגנוב עכשיו. זה בא לו איזה רעיון לעשות מכה, להביא מכה, כן? לקחת איזה... אז הוא מתכנן את הפריצה, מתכנן את השוד, מתכנן את הגניבה, קונה את הכלים, עושה את הצפיות, בונה כלים לאור. עכשיו, וואלה, אחי, הרעיון לגנוב הוא רעיון גרוע מאוד, אבל הכלים? בכלל לא רע. תכנון, תעוזה, אתם מכירים, רב זושה היה אומר שלומדים שבעה דברים מגנב, וגם מתינוק. מה לומדים מגנב? לא יודע, רב זושה. הוא אומר, שבעה דברים לומדים מגנב. הוא מתכנן, עושה מלאכתו ביום וגם בלילה. אם נכשל פעם אחת, תמשיך גם בפעם השנייה. שווה בעיניו ממון גדול כי ממון קטן. עוד יש לו עוד כמה דברים, כן? אז זה, תקשיב, הרעיון לגנוב הוא רעיון גרוע מאוד. אבל הכלים שהכנת הם אחלה כלים. או אומץ, תעוזה, תחכום, יצירתיות, התגברות על פחד, הצבת משימה, תכנון, כל הכבוד. עכשיו יבוא מישהו יגיד לו, מה, אתה לא מתבייש? גנב, זה... ישים לו איקס על הכל, לא ככה. את הרצון לגנוב, תעיף. את הכלים שהוא בנה תשאיר, ואותם, מה תעשה? קח אותם למקום אחר, כמו שלמדנו שבוע שעבר, זה נכון, ברשת לקיש רבי יוחנן. חל לך לא ראי, אתה אומר, חבל, אתה עם התעוזה שלך, עם... אתה יכול להיות, להעיף את בית המדרש. בית המדרש כולם כאלה גדלים, ככה כבשים כאלה, אתה תבוא עם התעוזה שלך, ותחדש חידושים, רשת לקיש. אומר אדמור הזקן, והנה עצם הרצון, זה תורה נפלאה, חברים, זה צריך ממש להזריק אותה לברית. אף שכשנתלבש בתאווה רעה הוא רע גמור, זה ודאי. מי שרוצה לגנוב זה רע גמור. מכל מקום, אין מהות כוח הזה חטא ורע מצד עצם עצמותו. שהרי עצם מהותו הוא רק כוח המתאווה, והרי הוא יכול להיות כוח המתאווה לטוב. אז חבל לוותר על זה. הגנב הזה יכול בדיוק באותם כוחות להשתמש כדי לפרוץ סוגיה עמומה, לא לפחד להיכנס לכל מיני ברורים שהם, לכן זה הדרך, להיות אמיץ, כמו הרמב״ם, כמו, לא יודע מה, כאלה שכתבו זה ספרים ושינו את העולם, או בכלל לעשות עם זה שימוש אחר, לא לפחד מזה, להיות עם נערי סיכון ולהציל אותם, ולא לפחד מאתגרים, וכן זה הדרך. חבל להרוס את הכלים. אז הוא אומר, כן, אלא שהרע הוא מה שאיתה והמשיך כוח המתאווה להיות מתאווה לרע. עצם כוח המתאווה הוא טוב. תראו, זה ההבדל בין תורת החסידות לתנועת המוסר, נגיד. תנועת המוסר תגיד, צריך, תאווה, זה פסוקן וזה. חסידות, אומר, לית אתר פנוי מיני כלל. הצמצום אינו כפשוטו, הקדוש ברוך הוא מופיע בכל מקום. כוח התאווה הוא מעולה. הוא בא לעולם, רק חבל שהיישום שלו, האפליקציה שלו בחרת אותה לרעה. הדוגמה אולי הכי טובה זה יצר המין. נכון, יצר המין הוא טוב או רע? כן, רק אין קיום לעולם. אני לא מדבר רק על זה, אלא... תלוי. תלוי, כאילו, אם זה עם בן איש לאשתו, כחלק מהברית, זה הברית. זה הקשר העמוק בין איש לאישה. אם זה נועד שאדם מחפש את ההנאות שלו, אז אוי ואבוי. אז אל תצמצם את היצר הזה, כזה ככה. לא, תתלה אותו, את התאווה הזאת, במקומות הנכונים. וזה מה שהוא אומר כאן, אלא שהרע הוא מה שאיתה והמשיך כוח המתאבה להיות מתאבה להרע, ונעשה בו הצורה רע מאוד, ונתלבש בלבושים צועים, אבל זה רק לבושים. עד שנמשך לסור ממצוות עשה, או להתאבות לאיסור, אבל מצד כוח המתאבה בעצמו, איזה הגדרה נפלאה. הרי יש בכוח זה להפוך לבבו מן הקצה אל הקצה, להיות מתאווה ואוהב וחפץ לדבקה בהשם. לכן הרמב״ם אומר שמי שלא אהב אהבת אישה, לעולם לא ידע מה זה אהבת השם. וגם הרמב״ם קורא לו חמור. אבל מי שלא אהב אישה הוא חמור, והוא גם לעולם לא יוכל לדעת מה זה אהבת השם. הוא חושב שאהבת השם זה כמו אהבה שהוא אוהב את הטילון שהוא קונה במקולת. טעים לו, אז הוא קורא... אהבת אישה, אדם שהיה מאוהב, זוגות נישואים בתחילת חיי הנישואים שלהם, משהו כזה, מה? כן, לא רוצה פה... כן, כן. כשהייתי בשלב של הדייטים, אז הוא חושב, אדם רוצה את אשתו, אז הוא שומע, קיצור, עשיתי פעם אחת בשירותים ובירחתי על המחייה. אתה מרחף בזה עולמות, כן. אז בסדר, מצוין, טוב מאוד, נכון, אז זה כאילו, זה האירוע. אז ככה האדם צריכה להיות דבוקה נפשו בהשם. אז אם הוא יצמצם באהבה, הוא גם יצמצם. אגב, אם כבר אנחנו מדברים, זו הסיבה מדוע שלי מהמלך בשיר השירים משתמש בדימויים מאוד מאוד עזים, נקרא לזה ככה. למה? כי שלי מהמלך אומר, אז השיר השירים הוא משל. הנמשל זה אהבת השם את עם ישראל. אם אני אצמצם במשל, ואני אכתב איזה משל כזה פער, וגם אני אמשל יצומצם. אני רוצה לתאר את אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בצורה הכי עזה, אז שאני בא לתאר את זה באהבה. זה צריך תיאורים עזים. ולכן לימוד שיר השירים הוא לימוד שהוא מבחן ללומד. אם הלומד מבין, אז הוא יכול, אם לא, אז הוא נופל לכל מיני דברים קטנים. בואו נמשיך. אז את כוח התאווה אפשר להפוך. אבל מצד כוח המתאווה בעצמו, הרי יש כוח בזה להפוך לבוא מן הקצה אל הקצה. להיות מתאווה ואוהב וחפץ, לדבקה בהשם, כמו שכתוב, נפשי הבטיחה. כמו שאוהב ומתאווה לחיי נפשו, כי באמת כוח המתאווה שבנפש הבהמית, כוח המתאווה שבנפש הבהמית. אתם יודעים שאומרים שהנפש האלוקית גבוהה מהנפש הבהמית, אבל פנימיות נפש הבהמית, יש בצד שאומרים מוח שליט על הלב, אבל פנימיות הלב שליט על המוח. תראה מה אומר, כוח המתאווה שבנפש הבהמית נצד עצמו, שורשו ויסודתו, בקדושה העליונה, מבחינת פני שור שלו מרכבה. אל תבטל את התאווה, בויה. תרתום אותה לקודש, אבל אם תהרוס את התאווה. אז לכן, אומר אדמור הזקן, כן? אלא שבירידות המדרגות נפלטם בשבירת הכלים, נמשך שיהיה כוח המתאווה גם לדבר עבירה. לזאת, כשישוב אל השם, יוכל להפוך ליבו מן הקצה אל הקצה, שגם כוח המתאווה, שהיה מלובש בתאווה רעה, ישוב לאהבת השם, בדיוק את אותה תאווה שהגנב השקיע בגניבה, או שהוא השקיע בכל מיני דברים, את אותו כוח תאווה, אולי הדוגמה הכי טובה זה רב לזר בן דורדיה, שהיה לו כוח תאווה עצום להריות, וכשהוא חזר בתשובה, כוח התאווה שלו לשוב אל השם היה כל כך גדול, שפרחה נשמתו. הוא לא הצליח להחזיק, כי זה אותה תאווה, כאילו את אותו כוח שלקח אותו לכל ההתפרקות הזאת, הוא רתם אל הקדושה, וזה היה כל כך עוצמתי שהגוף לא החזיק מעמד. בסדר? מה אתה אומר? כן, נכון. פתרון ולא הבעיה. מה שאין כן, המעשה רע, שאנו תבול מחמת שהוא באמת רע גמור, מצד עצמו אי אפשר להתקלל בקדושה ואין התקנה לביטולה ואתה מן העולם. המעשה הרע אתה צריך לבטל. אתה לא יכול להגיד, אני אגנוב לשם שמיים, זה לא עובד, אנחנו לא רובין הוד פה. כן? שזה. זה, את המעשה צריך לבטל. אבל את הכוח להשאיר, יש לזה המון המון דוגמאות, איך אנשים, זה, למעשה, אם כבר אנחנו מדברים גם על זה, אז זה עומק הביטוי של חזל, זדונות נהפכים לזכויות. איך זדונות נהפכים לזכויות? אני יכול להבין שאדם, זדונות נמחקים אולי, אבל איך נהפכים לזכויות? והתשובה היא, ישנם דברים שאדם בנה, כל מיני תבניות נפשיות שהוא בנה, דווקא מהמקום של העבירה. אז כשהוא חוזר בתשובה, הוא אומר, אוקיי, אני מבין שהיישום היה יישום גרוע, ואני אקח את אותה תבנית, ואני אשתמש בה הפעם למה? לחיוב. אז הזדונות נהפכים לזכויות. טוב, אז זה איזה מין, וזה מאמר ארוך, הוא ממשיך, ולכן לוקחים את הפרה ושורפים אותה. הפרה כמו שהיא, היא הכוח המתאווה, יחד עם האפליקציה הלא טובה, כי הפרה היא גם גסה, וכזה, נכון, ויש לה גם פסולת, ולא נעים לעבוד את פרה, נכון? אז אומר אדמור, זה כן, שורפים את הפרה, לוקחים רק את האפר, את נקודת העצמי, הרצון שלך, התאווה שלך, היא חיובית, חבל שהיא הלכה למקום של פרה, בוא ניקח אותה למקום אחר, אבל את התאווה אל תבטל. בקיצור רבותיי, אי רצון שנזכה לא לבטל שום כוח. אני רוצה לספר לכם סיפור, אפשר? דוד, אתה מאשר לי לספר לך סיפור? יאללה. זה אמר לי חבר, נתן לי מתנה. אצלנו בשכונה, יש לנו זמן, בוא נראה. אצלנו בשכונה, לפני 3 שנים או 4 שנים, התחילו לעשות הנוער, יש תור הנוער, אתם מכירים תור הנוער? אז זה התחיל אצלנו בשכונה. היה נער מתוק, אריאל דרסנובר, שהוא יזם את זה יחד עם חבר שלו חובה, אריאל נהרג בתאונת דרכים, ומאז הדבר הזה תפס תאוצה, ונהיה בתי מדרש לנוער, במקום תור הנוער, זה נקרא. תור הנוער שיצאנו בשכונה, מארגן פעם בשנה, כנס בושנה רבה, לנוער. מגיעים אלפי בני נוער, מכל הארץ, בהסעות, ושיעורים כל הלילה. בא לבית הכנסת, מפוזרים וזה, מדהים, עריב. בפעם הראשונה שהם ארגנו, גם, לא רק שיעורים לנוער, הם גם ארגנו שיעורים למבוגרים. אז תפסתי את אחד החברים אצלנו בשכונה, גם הוא רם בשבת תיכונית, והוא מאוד רימה, אמרתי לו, תקשיב, הם קצת הגזימו. כאילו, נוער שמארגן לנוער סבבה, נוער מארגן למבוגרים, זה קצת לא מתאים. כאילו, זה לא שייך, אתם, אנחנו, מבוגרים, יש להם את הסדרים שלהם, ואת הכנסת, הכל בסדר, מה אתם עכשיו? אומר לי, תקשיב, אתה צודק. אבל כתוב, אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן. הרבה פעמים לילדים יש מחשבות משיחיות כאלה. אנחנו נתקן את העולם, אנחנו נשנה את הכל, אנחנו נעשה סדר, גם לזה וגם זה. אל תיגע בזה. אל תערוס להם. אם אתה תערוס, תן, בסדר. כאילו, מחשבות כאלה של תיקון עולם, זה הגיל, זה השתיים. עכשיו אתה תחבא את זה, אתה תקבל איזה אדם כזה גמד, נמוך. איזה אחד כזה שהרצונות שלו. מה? כן, בדיוק, נכון? כן, יפה מאוד, וכמובן, שאלי אומר את זה בגלל אמא שלי, הגננת ניצה, ונחלים, ששם הכל היה טוב, ברוך השם. טוב. זה מובן, האירוע הזה מובן, זה נפלא מאוד. עכשיו, על גבי הדבר הזה, תראו איזה יופי. בואו, אוקיי, תעשה drill down. דיברנו על גניבה וכל זה, בואו נדבר על ה... בואו נשיא את הדברים על השולחן. זה אומר, פרה אדומה אומרת שבעצם... אין כוח חיים שאתה לא יכול להשתמש בו לקדושה. אין דבר כזה. הכל אתה יכול לעשות לו. אז תלמידי הבעל שם טוב, החליטו לאתגר אותו. יש פה תורה נפלאה מכתר שם טוב. דו שיח בין תלמידי רבי ישראל בעל שם טוב, אור 7 הימים, אנחנו היום ערב ג' תמוז, שזה ההילולה של הרבי 30 שנה, שהכל יונק מהחסידות, מהבעל שם טוב. תראו מה שאלו אותו. נודע מה שכתוב, מה שאמר בעל שם טוב, זכרו לברוכו לחי העולם הבא, ששאלו תלמידיו על עניין פרה אדומה. לכאן רמוז במצווה זו לבוא לעבודת השם יתברך תמיד, כמו שלימד הבעל שם טוב. הבעל שם טוב לימד שגם אם מצווה אתה לא יכול לקיים אותה, אבל העיקרון הרוחני נשאר. כמו שתתתי לאל, שכל המצוות הן נצחיות בשכל. אף שבפועל הם בזמן ומעשה, בשכל הם תמיד נצחים. פרה אדומה היום אין לנו, כי אין בית מקדש ואין כהן גדול וכו'. אבל רעיון פרה אדומה של ההמרה הזאת, ההתמרה של כוח מפה לפה, וגם המורכבות של טומאה וטהרה, אתם עכשיו מבינים למה פרה אדומה היא גם מתאמת וגם מתארת, נכון? כי בעצם היא מתעסקת בתאוות, שבמקום הקודם שלהם הם טימאו את האדם, ועכשיו הם מתארים. אז יש פה איזה משהו במעבר. אז הם שאלו אותו, איפה זה בא לידי ביטוי? כי התורה היא אלוקותו, ואלוקותו נצחית, כמו שאומרים כל תלמידי הבעל שם טוב זל בשמו, שכל התורה צריכה להימצא תמיד בכל זמן, בדרך, חוכמה ושכל, שיש בכל מצווה רמיזתה, ושאלו על פרה אדומה, שאפילו בזמן בית המקדש לא נהג את הלעיתים רחוקות, כמו שעשו במשנה, שסך הכל עשו 9 פרות, מי עשן? וגם שמתארת מי מתארת תיאורים. אופה. והשיב הבעל שם טוב, שזהו עניין הגבהות. גבהות בשפה שלנו גאווה. עכשיו תדעו לכם, בחסידות חקרו, מהו שורש המידות הרעות? יש הרבה מידות רעות. עצלות, עצבות, שקרנות, כל מיני, קנאות, קנאה, ליצנות. מה השורש? והגיעו למסקנה ששורש המידות הרעות, גאווה. עצבות היא בת של גאווה. בת לא טובה, כן, האדם הוא גאוותן, הוא חושב שהכל מגיע לו, ואז העולם לא רוקד לפי החליל שלו, אז הוא נהיה עצוב או כועס. אם הוא אדם חלש, הוא נהיה עצוב, אם הוא אדם חזק, הוא כאילו נהיה כועס, אבל שניהם אותו דבר. גאווה. אז לכאורה, הגאווה צריך להתגרש אותה מכל המדרגות, שנאמר, מאוד, מאוד, הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. לא מאוד פעם אחת, פעמיים מאוד, ולא ענוותן, אלא שפל רוח. אז אין בכלל מקום לגאווה. אין מקום לגאווה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני והוא לא יכולים לגור באותו מקום. אם אדם מתגאה, מצטער. אז לא עם השם יתברך. אבל זה לא מסתדר עם העיקרון החסידי של לת אתר פנוי מיני, ואי אפשר להתעלם מן העובדה שכשאדם יש לו גאווה, יש לו איזו אנרגיה שמפעפעת בו, הוא קצת, אפילו הליכה שלו קצת ככה. נכון, הולך כזה, ככה, זהו. זה כלום, זה לבטלה, איקס על הכל. הוריד לו איזה כפה ולמרוך אותו. אומר רבנו ישראל בעל שם טוב. שזהו עניין הגבהות, שמתחילה אם האדם מתנהג בדרך לא טוב, והוא רחוק מהשם יתברך. התחלת תיקונו מצד הגבהות ושלא לשמע, כמו התפארות או עולם הבא, שזה גם כן גבהות נסתר. כשחושב שראוי שישלם לו השם יתברך שכר על מעשיו, וחושב את עצמו שעושה איזה דבר למענו. כן. אדם אומר, אמרו לו, שמע, אם אתה, זה, תעבוד את הקדוש ברוך הוא, תקרא אחת, תקבל שחת, תקבל כבוד, תקראו לך רב, יקומו לפניך, וכל זה, וואו, התחלת הדרך. תוך כדי שהוא מתקרא, באמת שזה עושה עם ילדים, כן? ילדים, זה, הוא למד משניות, עושה סיום מסכת, כולם מוחאים לו כפיים. עם הזמן הוא יתקדם ויבין שהוא לא צריך את זה. אבל ההתחלה, צריך להשתמש בכוח הזה. וחושב את עצמו שעושה את הדבר למענו, כן? עשיתי טובה לקדוש ברוך הוא, קמתי בבוקר ונחתי תפילין, וואי, כל הכבוד לי. ובאמת, מצידנו בלתי כוח הבורא, מה אנו? ואך ייתכן לקבל שכר. רק מתחילה אי אפשר לבוא לזה, למדרגה הזאת של לעשות את הדברים רק לשם שמיים. וחס וחלילה, יישאר האדם בחיצוניות. בסדר? תשמעו, יש לי חבר, כמה שנים, שהוא חזר בתשובה, כי הוא מאוד אהב להתלבש יפה. מותגים, מותגים, נאוטיקה, זיפ, לקוסט, אתה אוהב מותגים? דניאל מורטי, כל מיני כאלה, חולצות, ככה, יפות, שחורות וכל זה. עכשיו, מתי יש לך, אז הוא קונה בגדים וכל זה, מתי יש לך הזדמנות לבוש את הבגדים האלה, אתה לא תלך איתם ביום יום. יש מסיבה, שזה אירוע, אבל אין מסיבה כל יום. הוא מספר לי, תשמע, אני שבת, אני רואה את כל החברים שלי שהיו לו, הם מצבשים יפה, עוסקים הופעה והולכים, אומרים, יש מסיבה, אני לא מסיבה, הולכים בית כנסת. מה, בית כנסת, מצבשים יפה, אני גם רוצה. שם את הבגדים היפים, כל ההכנסה, וזה הגיע, אומר, אני רואה את כל האנשים השכונה שהכרתי מהיום יום וזה, כל אחד דופק שם הופעה, אתם יודעים, ספרדים אוהבים להתלבש. במיוחד מרוקאים, יש להם חליפה לערב שבת, חליפה לסבת בבוקר, חליפה שעוד השלישית. מופקים הופעה ויפה, ונעליים תואמות והכל, איזה כיפה בצבע של החליפה, הכל. מטפחת בזה, סודרים, פולו ירוק. זובר, כיף, דופקים הופעה. גם כן, קם בבוקר, גם כן, התאים את הזה, ככה. והם שם, אז הפגע, קיבל סידור, קיבל השבט, נתנו לו להגיד איזה, יש כאלה אוהבים, יש להם כאלה, יש להם קול יפה. נכון? בדיוק, החתן שלי סיפר לי, שהוא נסע ברכבת עם איזה כמה חבר'ה, נסע ברכבת בחודש אלול, היו לידו כמה חבר'ה ש... קיצור, נראים קצת רחוקים לזה. והם גם כשהם דיברו, זה לא, הם לא דיברו בדברי תורה, בוא נגיד ככה, כאילו הם דיברו, גם הסגנון דיבור היה זה. ואז אחד אומר לחבר שלו איזה כללה, אומר לו, אני, בגללך אנחנו נאחר לסליחות, אנחנו לא מגיעים עכשיו, וזה, אני חייב להגיד מרומים מרומים. מגיעים הסליחות, והם חשבו להם להגיע כדי להגיד את כל ההיילייטס, הספרדים יש את ה... נכון? עננו, ומרומים מרומים, וגם לפני כן עם השם מלך, כל הזה, נכון? יותר משחקים וערקים נמתחו, ועד לא מאוד זהר. אז זה, אז מגיעים לסליחות, כי אוהבים לסלסל, כי יש להם קול יפה, כי לא יודע מה, ומהמקום הזה, אז חבר'ה, אני אספר לכם על אבא, הוא חושב, עברי חשוב, לומד תורה הרבה שנים, לכן על זה הדרך. אז חשוב, יש מקום לזה, בהתחלה, לגבהות. אז חלילה, בהתחלה, יישאר בחיצוניות, והותר לו לאחוז הגבהות וההתפארות, ויעשה שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. ולשמה, כשהוא מגיע כבר לשמה, צריך להיות זך ונקי מכל סיג וגבות, כן? כי אם יתערב בו גבות, יתואב לפני השם. כשאדם כבר מגיע להבנה שהוא, אוקיי, לא הולכים לבית הכנסת רק כדי לצפוק הופעה, אלא יש שם תפילה, אז שם הוא צריך לשחרר מיד את הגבות, אחרת זה יתאמר אותו. כלומר, אותו דבר שתיהר אותו לפני כן, עזר לו, אם הוא ימשיך איתו כשכבר זה מיותר, זה עלול מה? לתאמר אותו. הגאווה שהייתה בהתחלה מותרת, עכשיו היא נהיית אסורה. וזה כבר אמרתי בפירוש, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו, נכון? ממנו ישאל אדוני. אסור להקריב על בקורבנות דברים מתוקים. מצד שני, קורבן ראשית, תקריבו אותם אל המזבח, לא יעלו. קורבן ראשית זה ביקורים. מה אנחנו מביאים בתור ביקורים? מביאים דברים מתוקים. אז איך זה מסתדר? פירוש, שהרמז בשעור ודבש לגבהות, שהם מרתיחים ועולים. כן, הם דבש וכל הדברים הם מתחממים ומתפשטים. אז כמו הגבות שמגביה לב האדם, הם דיני הקטנות, כי קטן רוצה להיות גדול וכו'. ואמר הכתוב, לא תקטירו ממנו ישאל השם, לעבוד על ידי גבות. מה קורבן ראשית? ביקורים, התחלה. רצה לומר, ראשית ההתקרבות להשם יתברך, מותר להיות בגבות. התחלה מותר. אבל אחר כך, אל המזבח העליון לא יעלו לריח ניחוח להשם, שאין נחת רוח לפניו יתברך בגבות חלילה, כי תועבת השם כל גבלה, ואפילו בכל דיוק הידוע, ונמצא הגבות מתאר את התמאים ומתאמה את התיאוריים. טוב, נפלא. אז הבנו את הרעיון, בסדר? תודה. אז הוא הסביר. הוא הסביר. מה זה פר... האמת שהוא עוד לא הסביר. הוא יגיד את זה מיד בהמשך. בסדר? כן. כן, הוא יגיד את זה מיד בהמשך. אבל כבר כאן אפשר להבין שפרה אדומה, זה לשון איזה התפשטות וזה. כאילו הם שאלו, איפה יש היום דבר שהוא גם... אז הוא מסביר. איפה יש דבר שהוא פרה אדומה, מתאר ומתאמה. אז הוא אומר, פרה אדומה זה בעצם מילים נרדפות לגאווה, והגאווה מתארת אותך בהתחלת הדרך ומתאמה אותך בסופה. אתה יכול להשתמש בה בהתחלה, ואם אתה נשאר איתה מיד אחרי ההתחלה, זה יתאמה אותך. בסדר? טוב, אז זה, אוקיי, מישהו בהתחלה, מה עם אדם שהוא צד... אדם שהוא בסדר, שהוא כבר אחרי התחלת הדרך, מה איתו? והעניין הזה הוא אפילו בצדיקים שהם כבר תיאורים, כי הוא נוהג תמיד על דרך הנזכר למה ששאלת אלי, שצריך להתקרב להשם יתברך בגבהות ושפלות. כי קודם שרוצה אדם להתקרב להשם יתברך על ידי איזה מצווה גדולה בתורה או תפילה, נמצא שעדיין הוא מרוחק ונקרא לערך הקירוב שיתקרב אחר כך על ידי עובדה שעתיד לעשות, נקרא אתה על דרך הכינוי תמה ומרוחק מהשם יתברך. ואי אפשר להתקרב להשם יתברך אם לא יהיה לו גבות. כלומר, אדם אומר, אני רוצה עכשיו לעשות איזה מעשה טוב, לא יודע מה. אדם אומר, אני רוצה לקום מחר ותיקין, לא מחר. בא אליו היצר, אומר, תגיד, אתה תקום ותיקין? מה אתה גנוב, אתה... זה קושי, אתה ב8, מגרד את המיטה. בוא, תחזור לישון, תהיה רגוע. מה? תגיד, תשמע, אני מחר קם ותיקין. הבעיה עם זה? אני רוצה להיות מחר כמו מקובל. אומרים, שמעתי בחסידות שאומרים, שאחרי שאדם יודע שהוא בינוני, ברור לו שהוא בינוני, הוא יכול להתנהג גם כמו צדיק. מדי פעם. לקחת... אז... אחת הבעיות שאנחנו רוצים להתקדם, זה שמגיע יצר רב, אומר לנו, מה, מי אתה, מה אתה, איפה אתה חי, באיזה סרט אתה, אתה עכשיו תגדל זקן, מה אתה, איזה רב גדול, אתה עכשיו תעשה זה, אתה עכשיו תתחיל להניח תפילין רבנו טעם, אני בכוונה לא מזכיר תחלת, כי תחלת זה הלכה גמורה, זה לא חומרה, זה לא שום דבר, זה הלכה פשוטה, תחלת זה לא שייך יצר רב פה, זה צריך לקיים את ההלכה, דאורייתא. אבל כל מיני דברים, אתה עכשיו תקום בתיקין, אתה עכשיו תעלה לתורה, אתה תקרא בתורה, מה אתה, איזה פייטן, כל טוב, אחי, אני רוצה. גבות. אז אי אפשר להתקרב להשם יתברך אם לא יהיה לו גבות. פירוש, יש קטנות וגדלות בקדושה, ולאום את זה בסית רחה. בסית רחה קטנות אדם שיהיה צערה אומר לו, אתה אינך ראוי לעשות מצווה גדולה ועובדה כזאת, ועל כן צריך שיקבע לבוא, ליבו בדרכי השם. אני ראוי. אני ראוי, מי יותר ראוי ממני? אומרים בחסידות שאדם צריך להגיד את הפסוק של המן, למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני? מי יותר ראוי מאיתנו, מכל אחד מאיתנו? אנחנו יהודים, כן, אנחנו בארץ ישראל, כן, אנחנו בירושלים, כן, עומדים תורה, כן, תורה גואלת, כן, זהו, מגיע לנו כל הדברים בעולם. ושנייה אחרי שאתה חושב את זה, ועושה את המצווה, מה קורה מיד אחרי? אני? מי אני שאני אזכה? כן? רגע, עוד משפט אחד מהכיוון הקודם, ועל כן צריך שיגבל יבוד דרכי השם, כמאמר חז"ל במשנה, למה נברא אדם יחידי, שצריך לומר, עליי העולם עומד. אני הכי חשוב, העולם עומד עליי, מצווה שלי מחזיקה את כל העולם. ואם לא כן, יאמר לו יצרו, שאתה אינך ראוי להתקרב אליו, על ידי עובדה זו כאן נזכר לאלה, ואתה צריך להשתמש בגבות, שיגבל יבוד דרכי השם, להתקרב דווקא. באמת הוא שפלות וכו'. ואם כן על ידי גבות זה יתאהר ויקרב את עצמו להשם יתברך. כשיעשה העובדה של תורה או תפילה או מצווה. נכון, לפעמים מבקשים, מישהו יכול להגיד איזה דבר תורה, חבר'ה, מישהו? אני עשיתי לעצמי כלל. תמיד שמבקשים מי יכול, אני אומר, אני. ולהגיד דבר תורה, אני. אני לא מחכה ושיבקשו, אני. תחף, כן. כן, שליח ציבור זה ממש, כי הגבאים... זה לא ענבה ולא שום דבר, הגבאים כבר יוצא להם, אז דעתי, כל מי שגבאי מבקש ממנו, חייב להגיד לו מיד כן, לא צריך את ההלכה בשולחן ערוך ששרף. זה היה בזמנם, שאנשים היה להם, הרבה רצו להיות שליח ציבור, אז שרף קצת, היום הגבאי כבר מגיע לך, מבקשים מיד תגיד כן. אפילו תיגש לגבאי, אתה יכול להגיד לו, שמע, אם אתה רוצה, אני מוכן לגשת, זה עוזר להם מאוד. בסדר? אז זה מצוין. מה? לא, לא בעייתי. אתה יודע, הגבאי יכול להחליט, הוא לא מחייב אותו. אז לתת צער וכו'. ואם כן, על ידי גבות זה יתאר ויקרב את עצמו לשם יתברך שעשה העובדה של התורה ותפילה ומצווה, ואחר כך, בעת העובדה שעושה, או אחר כך צריך להישמר או להשתמט מכל צד גבות, וישפיט את עצמו לפני השם יתברך, ולפני כל, וזה קטנות שבקדושה, שלא ידעו מה לו שהוא גדול מחברו, כשיראה שהם אינם עושים עובדה זו. לא שם, אני יותר מהם, תחזור מיד להיות קטן. כן? אתם יודעים מה ההבדל? ההבדל הוא שלפני עשיית המצווה, אנחנו מיד נראה את זה, לפני עשיית המצווה, אני צריך להגיד, אני הכי חשוב, אני תעשו יד לי. אחרי עשיית המצווה, אסור להרגיש סיפוק. צריך להרגיש הודיה. לא סיפוק. סיפוק זה, נו, ברוך השם, אני זכיתי, עשיתי כל... לא. הודיה. תודה, הקדוש ברוך הוא, שמצאת אותי ראוי להיות משכן למצווה הזאת. אני חושב שאני ממש לא ראוי, אתה מצאת אותי ראוי, תודה. היא רצון שאני גם יהיה ראוי בפעם הבאה. ככה אתה צריך לחשוב. אם הוא ימשיך לחשוב, כמו הוא חשב בהתחלה, בגאווה, ברור, זאת אומרת, מי עוד? כן? יש כאן, אתה רואה עוד מועמד חוץ ממני? אז מי עוד נטמע? במקום. בסדר? לפעמים זה ממש באותה פעולה. אספר לכם סיפור. היה, לפני הקורונה, הייתי מתפלל בשטיבל אצלנו ליד הבית. שטיבל הבעל שם טוב. מאוד מאוד אהבתי להתפלל שם, גם בגלל שזה על שם הבעל שם טוב. תפילה חסידית, היא לא הייתה מרוחה, אבל הייתה בנחת. אחרי זה האוטובוסים השתנו, וזה הזמנים, אז אני לא יכול להתפלל שם, כי זה לא מסתדר עם האוטובוסים. וזה, התפלתי שם כמה שנים. ובדרך כלל היה שם בעל קורא, קורא בתורה, ואחת הפעמים לא היה בעל קורא, אז הוא בעל קורא, בעל קורא. אז אני אמרתי לכם, אם זה משהו למצווה, אז כן, בעל קורא, אני יודע לקרוא, אני יודע לקרוא את כל הראשונים של כל התורה, ואני חושב שאני קורא טוב, כלומר מדויק וכל זה, עליתי. עליתי לבמה, זה במה גבוהה. הם שם... בשטיבל הזה מקפידים כשאפשר שהבעל קוירה ידע לקרוא עם תף וסוף ואוי ואוי, מה שאני לא יודע, כן? אבל לא היה, אני הסתכלתי לראות אם יש, לא היה, אז לא נשאר את זה, אז עליתי. איך שעליתי, פתאום נכנס מישהו שיודע. אז הגבאי כזה מסתכל עליי, כאילו זה, ואני קלטתי אותו, אז מיד ירדתי. מיד, בסדר? כמובן, כל הכבוד, אני מלא בענבה וכל זה, אבל אני אספר לכם שזה היה... לא, שזה היה איזה מין, רגע לפני כן אמרת, עבודת השם שלי זה עכשיו, לעלות, אבל שנייה אחר כך, הציבור כאן, זה לא, זה הציבור, רוב הציבור, אני מתפלל שם, אנחנו מעט דתיים לאומיים שמתפללים שם, זה ציבור חסידי, הוא מגיע לו, בצדק, להתפלל, לפי הנוסח שלו, הם מקפידים על זה, על תף, דגושה, סף, רפויה, פתח, או, קמץ, אז נכנס שהבעל קורא, אז זה... אבל זה כאילו התנועה בנפש, לרגע אחד אתה עולה, לרגע אחד אתה יורד. זה כזה... כן. כן.
ואז בזמן שאתה כבר מתחיל לעשות תשובה, זה הפוך, האנשים שעזרת אותך, קצת מרגיש, לא יודע למה זה קרה, אבל אז האנשים שעזרת אותך, מהם צריך קצת לעשות.
כן, נכון. נכון, זה בדיוק הנסיעת הפכים הזאת, שלפעמים כאלה שעזרו לך, אתה פתאום צריך ציפה להתרחק מהם, וכאלה שזה אתה פתאום חוזר אליהם, נכון? כן, זה, בדיוק. אז נמצא הגבהות בשעת מעשה המצווה, אז הוא נקרא טהור. ואז הגבהות מטמא, כן, הגבהות בשעת המצווה, בשעת מעשה המצווה, שאז הוא כבר נקרא טהור, ואז הגבהות מטמא את הטהורים. והגבהות נקרא פרה. למה היא נקראת פרה? שמפרה ומגדיל דעת האדם. והאדומה מצד הקליפה. על כן צריך גם אותה להשליך אל תוך שריפת הפרה, עץ, ארז ואזוב ושנית עולת, דפרש רש שמי שהתגאה כארז ישפיל עצמו כאזוב. לפני כן התגאית, זה כאילו, לפי רש"י זה כאילו, החטא שלך היה שהתגאית כארז, נו, עכשיו תשפיל את עצמך כאזוב. אבל הבעל שם אתה אומר, לא, בהתחלה התגאית כארז וזה היה מצוין, אבל עכשיו שאתה כבר בתוך התהליך, תשפיל את עצמך כאזוב. רבותי, זה נקרא נסיעת הפכים. נסיעת הפכים זה תכונה משיחית מובהקת, זו הייתה התכונה אולי הכי בולטת אצל הרבי. אתם יודעים למה? כי זו תכונה של מלך המשיח. הרבי מצד אחד היה עסוק בעניינים הכי הכי חובקי עולם, יהדות רוסיה ופרויקטים עצומים ותקציבי ענק, ומצד שני היה לו סבלנות לכל יהודי יחיד שבא לדבר איתו ביחידות או באגרות, ששלחו לו שאלות על דברים שהם לא תמיד הדברים של תור לפני הצמצום, אלא גם דברים של בן חי ומזון הרוויחה, ענה לכל אחד. נסיעת הפכים. איך הוא היה הכי מאיר פנים והכי מלובב בזה, ועם דרישות תקיפות בצורה בלתי רגילה. יש אחד הסיפורים שאני הכי אוהב, זה שפעם הרבי שלח את המזכיר שלו, לקרוא לאיזה אחד התמימים בישיבה, אמר לו, הרבי מינה אותך לשליח הרבי בקוצ'ה לבמבה, זה עיר בבוליביה. אז הוא אומר לו, איפה זה קוצ'ה לבמבה? אז המזכיר אומר לו, שליח הרבי בקוצ'ה לבמבה, אומר לי איפה זה קוצ'ה לבמבה? שלחו אותך זהו, one way ticket. הייתה פעם אישה אחת שכתבה לרבי מכתב, שלחו אותה ללונדון, את השליחות שלה. אז היא כתבה מכתב לרבי, שכל החיים שלה היא חלמה לגדל, להתחתן ולגדל את הילדים שלה ליד הרבי, ושיראו את ההתוועדויות וכל זה, ועכשיו היא לא מסוגלת בלונדון, זה בלתי אפשרי, והיא מבקשת שהרבי יתיר להם לחזור. כתב מאישה, אמא צעירה, אומרת שזה כאילו, והרבי, אתה יודע, המאור פנים של הרבי, זה היה בלתי רגיל הרי. הרבי היה אומר על עצמו, חמי היה קשה מבחוץ ורח מבפנים. אדמור הרייץ היה נפש פיוטית. ואני, הוא אומר, רח מבחוץ וקשה מבפנים. הרבי היה רוסי, אני מזכיר לכם. כאילו, הוא עונה לה, מה הוא עונה לה? אני כמעט מצטט את המענה במדויק. בוודאי שהתכוונה לגור במחיצתי, לא הייתה כוונתה להעצים והאבנים, שבמחיצתי, אלא אליי ואל כל מה שאני מביא, וזה תמצא יותר בלונדון. בום. מה הסיפור? אין שחרורים. זה נסיעת הפכים. אני אומר, מזכיר את זה כאן, בגלל הנסיעת הפכים הזאת של הפרה האדומה. גאווה מצד אחד, שנייה אחר כך, זה יתמע אותך, תרוץ להיות, היית עץ ארז, תרוץ להיות אזור. בואו נספיק עוד קצת. ולזה אמר במדרש, הוא מחבר לנו גם את פרשת, רגע, כן, הוא פסק רמב"ם מקל ארז אורכו אמה, שהגבורות וגדלות ייקח לעצמו לעשיית המצווה, יהיה מדוד ומשוער באמת המידה, כן, המקל ארז הוא אמה, לא יותר מזה, ואחר כך, תכף ישפיל עצמו כאזוב, וזה נקרא פרה אדומה, מתארת את התמאים. ולזה אמר במדרש, מה ראה קורח לחלוק על משה? איך קורח חלק על משה? הרי מה קורח אומר למשה, אתה גאוותן? זה בדיחה הכי מצחיקה שפסופה אי פעם בהיסטוריה. להגיד על משה רבנו גאוותן? מדוע תתנסו על כאן השם משה? התורה מידעיו שהוא ענוותן, נכון? כתוב שגימל מוקי שכין יש שלוש סוגים של מוכה שכין, ונפשו של משה שפלה מכולם. הוא חושב שהוא הכי גרוע, יותר מהמוכה שכין הכי גרוע. אז איך הוא אומר עליו? מדוע תתנסו? איך זה יכול? אתה יכול, אתה יודע, אתה יכול לחשוד במישהו באזור, אבל אתה לא יכול, זה לא מתאים בכלל. תשובה, איכן ראה וחשב שיהיה למשה התנסות חלילה? הלא ידוע כל הנפתנותו, ידעו שמשה מוכתר בענווה, שידע לה בכתוב, יש משה ענו מאוד. שהיה ענו מכל אדם אשר על פני האדמה, אפילו מכל השפלות שנקרא אדם אשר על פני האדמה, הוא היה ענו מאוד יותר מהם. אם כן, איך חשדו באבון, הגבהות לצדיק גדול כזה, הרי כוח היה פיקח, וישיב המדרש פרה אדומה רעה. רצה לומר, שראה, שגם מידת הגבהות מוכרח להיות לכל צדיק לעבודת השם יתברך, וגם למשה רבן יש את המידה הזאת. כל הדבר הקל זה, וכל הדבר הקשה, תביאו אליי. נכון, כל הדבר הקשה תביאו אליי, וכל הדבר הקל, ישפטו הם. אז משה רבן הוא, זה לא ממקום של גאווה, מקום של שליחות. אז יש לו איזה, וחשב קורח שמשה טעה, כי מה שהתנסה הוא ואהרון להתקרב להשם יתברך, לא היה מחמת הגבות המותר, המתאר את התמיים המרוחקים, רק נתערב בהם הגבות האסור המתאמת את התיאורים. ועל די זה נסה ליבם להתקרב להשם יתברך, הוא ואהרון יותר מכל העם. אתם מגזימים, אתם עפים על עצמכם. ולהיות מלך, ולעשת הכל כפי מאמרו, ומשה עושה לעצמו חצוצרות, נכון, מפחד בעלותך. הוא כבר לא יכול לקרוא לנו חבר'ה בואו, צריכים חצוצרות, מה זה הדבר הזה? הוא לא יודע שזה משה רבנו, זה הגאווה המותרת, ההתנשאות המותרת. וקורח חשב שזה היה מצד הגבות, כי באמת משה רבנו היה בתחילת השפלות, כמו שידע התורה עליו, ואף הפי כן היה משתמש בגבות בכמה דברים שעשה. משתמש בגבות. זה כמו על המדף, לוקח, משתמש, מחזיר. כן? זה היה... הרבי היה משתמש בגבות הרבה פעמים, בדרישות, כל מיני כאלה, לכתחיל, אבל זה לא היה נוגע אליו. נכון? מספרים על רב שלמה זלמן אוירבך, סיפור נאה, שהייתה פעם איזו משפחה שהילד שלהם היה ילד מיוחד, והם הצליחו לרשום אותו איזשהו מוסד, והילד לא רצה ללכת. והילד מאוד מאוד אהב את רב שלמה זלמן, והיה זה, אז לקחו אותו רב שלמה זלמן, אז רב שלמה זלמן אמר לו, אתה יודע מי אני? אמר לו, כן, אתה רב שלמה זלמן. הרב הגאון רב שלמה זלמן, אומר. ואתה יודע שבכל העולם שומעים בקולי? כל העולם. היום קיבלתי טלפון מאמריקה. מרב משה פיינשטיין היה עמד כזה. רב שלמה זלמן היה תכלית העלבה. כן, כן. אז הוא אומר לו, אתה יודע, אני צריך שיהיה מישהו שיהיה שליח שלי נציג במוסד הזה והזה ישגיח, שמתפללים, מניין, או נמאמן, ששמים את הנרות שבת. אתה יכול להיות השליח שלי? כן. אחרי חודש ההורים באים לרב שלמה זלמן, יש בעיה אחרת. מה, הילד לא מוכן לחזור שבת הביתה? לא, הוא שליח של רב שלמה זלמן. הוא משתמש בגאווה. זה מדרגה נפלאה. ואף על פי כן משתמש בגבות בכמה דברים שעשה, שהמלך על ישראל, והנהיג את עצמו כמלך לעמו. רק באמת, היה זה לעבודת... השם יתברך, להדריך העם בעבודת השם יתברך, כי לא היה אפשר בלתי זה שהיה מצטרך שאיש אשר יצא לפניהם, כן, צריך מצד הכבוד, ואף אפי כן לא רצה לקבל זה בתחילה כאן, הודע שסירב, באמת בהתחלה הוא לא רצה, עד שיחירו השם יתברך שיהיה לו שררה זו, וכוח, אף אפי שהיה פיקח, בא לו רוח הקודש, מחמת הקנאה, הוא חשב שמשה רבנו כאילו נהנה מהגאווה הזאת, הוא הבין שמשה רבנו עושה את זה לצורך התפקיד, אבל מצד עצמו משה רבנו בשנייה שזהו, אתם יודעים, מספרים על משה רבנו, מדרש אומר, שמשה רבנו בסוף, אז הוא התחנן לפני הקדוש ברוך הוא להיכנס, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יודע מה, אני מוכן שתיכנס, אבל כאדם רגיל, לא כמנהיג, הוא אומר, אני מוכן, מקובל עליי, אין בעיה. ואז פתאום ירד הענן וקרא ליהושע. יהושע נכנס, הענן דיבר איתו באוהל מועד, יצא, אומר משה ליהושע, מה אמר לך השם? אני מצטער, הוא לא אמר לי שאני יכול להגיד לך. עמד משה רבנו ואמר, 1,000 מיתות ולא קנאה אחת, וביקש למות. זה משה רבנו, הוא יקנה, חלילה, מה פתאום? אם הוא לא מסוגל, אז הוא לא רוצה. קורח שהיה מלא בקנאה וגאווה, הוא חשד, תמיד אתה חושד באחרים מה שיש בך. אז לכן, קנאה מצד הגבות, ואמונה, ולא היה לו שיעשה משה, הכל מפי השם יתברך, ולא היה לו אמונה שעשה משה הכל מפי השם יתברך, רק חשב שמשה ישתמש בגבות נגד האמת, ובגבות האסור. אז כן, אלי. הפרה האדומה, אמרנו, הבעיה היא שהיא היא מתארת את התמאים ומתמה את התיאורים. מי שהיא, נכון? מי שמזמזים עליו את המה הזה הוא נטהר, ומי שעושה את איפה הפרה, הפרה נטמע. באותו דבר יש תמה ותארה. זה מה שהבעל שם טוב מנסה להסביר. תראו, יש תורה נפלאה, ובזה נסיים, כתוב בעשר שטן מלפנינו ומאחרינו. יש שטן לפנים ושטן לאחור. מי זה השטן הזה? יאמר על דרך אמת הרבי רבונים זיה, שאיש הישראלי צריך להחזיק לעצמו שתי בחינות. אחת, אנוכי אפר ואפר. אני קורא לזה טלפון נוקיה. כן, כזה, בכיס אחד, טלפון נוקיה. והשנית, בשבילי נברא העולם, אייפון 14, אקס פרו, ג'י מקס. נכון? כל אחד עשה יפה ביתו בגדלות וקטנות. וזה עשר שטן מלפנינו, היינו בגדלות. שלא התגרה בנו להחתיענו בגאווה ורומות הלב. ומאחורינו היינו בעת קטנות. שלא התגרה בנו להשפילנו עד לארץ. ולהראות שאין לי עוד תקווה, לא, חלילה, לא מוביד וסברי, כן? לא רוצה, לא כזה ולא כזה, לא אחד שינפח אותי וגובה, ולא אחד שיגיד לי, אתה אפס ואתה כלום. ובמקום אחר, השפת אמת אומר, שהשטן לפני המעשה, זהו שאומר, אתה לא מסוגל, מי אתה, מה אתה, מה אתה, תעיף אותו, אתה מסוגל. השטן אחרי המעשה, זהו שמוך לך, כל הכבוד, איזה תותח, תעיף אותו. לפני המעשה, גבות, אחרי המעשה, שפלות. לפני המעשה, פרה אדומה, עץ ארז. אחרי המעשה, אזוב. וזה התכונה המיוחדת של האדם, שיכול להיות נושא הפכים. גם בדבר הזה, בתכונה הזאת של גאווה, גם היא, יש בה את הצד החיובי שנזכה לזה. חזק וברוך.